שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
מאזינים בארץ ובחוץ על הארץ, אנחנו היום בעזרת השם נמשיך במחלקה שלישית של נושא בית יהודי על רקע הפרשיות שלנו בהתאמה להתמודדויות בתקופתנו, כשכמובן הנושא של בית יהודי הוא מוקד המאבק בין כוחות הקדושה לכוחות ההפך מהקדושה, כשאנחנו מנסים לבצר את עוצמות הבית היהודי פנימה, כולל זוגיות, כולל שלום בית, כולל חינוך, וכל מה שיוצא מהבית הקדוש הזה, שכבר בלעם אמר, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. אנחנו רואים שיש עניין מרכזי בצורת הקמת הבית. בורא העולם בתורתו הקדושה העריך לנו איך בונים בית יהודי, כשהדגים והמחיש לנו זאת על ידי הזוג היהודי הראשון, והוא יצחק ורבקה. כפי שאמרנו, אברהם ושרה לא התחתנו כיהודים, אלא כבני נוח, ורק בגיל 99 שנה אברהם אבינו התגייר באותה ברית מילה, שהייתה חלק ממערך של גיור, שכולל קבלת עול מצוות, קבלת יהדות, קבלת עול מלכות שמיים, וכל מה שגיור מורכב ממנו. אבל הראשון שנולד יהודי ונימול לשמונה ימים והתחתן כיהודי היה יצחק, ולכן התורה מעריכה לנו מאוד איך נוצר הזיווג הזה. דיברנו על ההשגחה הפרטית בעובדה שאיש ואישה זה הרמוניה אחת, כמו לב ומוח שמהווים שלמות אחת, ולהפך שני לבבות ושני מוחות זה אין פגם גדול מזה. וזה כמובן סתירה מוחלטת לכל אותם טועים שמדברים על שוויון מוחלט, בלי להבין שאיש ואישה זה השלמה, ולא קופי. אלא יש כאן השלמה, ולא ייתכן זה בלי זה. לא ייתכן מציאות של קומת אדם בלי מוח, ולא בלי לב. ויחדיו הם מהווים קומה שנקראת יוצר האדם. לכן חז"ל אומרים שכל השרוי בלא אישה, אינו קרוי אדם, שנאמר זכר ונקבה אברהם, ורק אז ויקרא שמם אדם, ואכן הוא ברא את אדם הראשון אחד, ולאחר מכן בניתוח עם הרדמה, הפריד בורא העולם והוציא וברא את האישה ממנו, והתקין לו ממנו בניין הדעד. לא כן עשה בורא בכבשים, בפילים וגם לא בעריות, משום שכאן מדובר באמת על מציאות אחת שאמורים להיות יחדיו כל החיים, ולבנות יחד את ה... נתינה, את המעבר מעולם של אגו לעולם של מבט אל האחר, ולקיים נתינה בצורה של ואהבת לרעך כמוך במעגל הקרוב ביותר, וכשזה מושלם ניתן להתרחב לחסדים במעגלים רחבים יותר, אבל החסד הגדול ביותר הוא כידוע בבית, ולכן הבורא ברא אותם אחד, והבית הזה הוא המקור לכל טוב, לכל עולם יהדות שנבנה כתוצאה מבתים קשרים, מה טוב הוא אוהליך, ואנחנו מודים לבורא על מבנה המשפחה היהודית מדי יום ביומו בתפילת עלינו לשבח, שהרב היי גאון כותב שזאת התפילה החשובה ביותר ביהדות, ואומרים לבורא, אנחנו משבחים אותך, עלינו לשבח שלא עשית אותנו כמשפחות האדמה. זה לא סתם קשר בין שני אינטרסנטים, אלא יש פה שלמות ושכינה ששורה שם, בית ספר לחסד, מלחמה באגו, מציאות שאדם מכניס את עצמו אל עול כדי להתרגל להיות נותן, להתרגל להיות מתייחס מעבר לארבע אמות שלו, מתעניין במצב גופו, רוחו, נפשו של זולתו, ובראש ובראשונה בן זוגו. או בת, או בן זוגה, או בת זוגו. אשר על כן, אנחנו נתייחס היום לבית נוסף שלימד אותנו הבורא בהיווצרות הזיווג הזה. מרכיב נוסף שקיים בזיווג הזה, מעבר להכרזה מראש, כפי שדיברנו עליה, מראש הוכרז מי הוא יהיה בן הזוג 40 יום לפני יצירת הוולד, בת קולו של הקדוש ברוך הוא, מכרזת ואומרת, וכנראה נשמתו של השדכן, היא זו שקולטת את ההכרזה הזו, ופועלת, לפעמים לא מבינים, מה בא לך הרעיון הזה לחלק, לחבר בין אברהם לשרה, בין יצחק לרבקה וכן הלאה, מאיפה בא לך? הוא קלט את הבת קול, הוא כנראה קלט את הבת קול להיות זה שמקים בית בישראל, שזה דבר ענק, זה במידה מסוימת, והלכת בדרכה, והקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, אף אנחנו עוסקים בזה, אף אתה תהיה מזווג זיווגים, חסד ענק עם שני אנשים, על ידי מחשבה קלה, ופשוט להקדיש קצת תשומת לב לרצונותיו, צרכיו של הזולת, כמה הוא יהפך להיות מאושר אם אתה תיישם את הרעיון. תחשוב רגע לסביבה שלך, מי מתאים לה או מי מתאימה לו. תחשוב קצת. הדבר הזה הוא מצווה גדולה עד מאוד, ואשר על כן אנחנו רוצים להתייחס גם להיבט נוסף, מעבר לעובדה שהגורם המייצב הגדול הזה של הניסויים בידיעת שני הצדדים שהם לא במקרה נפגשו, ואם כן כשיש תקלה מיד מפרקים את החבילה ופונים לרבנות. אלא יש כאן אתגר הדדי, אני משלים אותך והיא משלימה אותי, וכל חיסרון אצל השני מהווה אצלי אתגר למלא, אני ממלא את החסר כאן והיא ממלאת את החסר שם, ושנינו נבנים על ידי הרצון לעשות את הבקשה של השותף השלישי, שכינה ביניהם, שלום ביניהם וכולי וכולי. אנחנו נתייחס לתהליך המעשי, והוא התהליך שנקרא שדרן. יש כאן אליעזר, הבורא לא במקרה, מספר לנו שאברהם לא הלך בעצמו אל משפחתו בחרן, בתואל, לבן, רבקה, אלא שלח שליח. שלח איזשהו שליח, ביקש מאיזה מתווך, ישנם כמה מעלות בעובדה שיש מתווך באמצע, איך שנקרא לו, חבר, ידיד, שדכן. מדוע? משום שיש הרבה דברים בנושא הרגיש הזה שלא ניתן לדבר אותם באופן ישיר. מי שקצת מתמצא בסוגיות האלה חי את הנושא הזה שעם ישראל הולך איתו כבר למעלה מ-3,300 שנה, למעשה אברהם אבינו זה כבר כ-4,000 שנה, שהנושאים הרגישים האלה טוב שיבואו באמצעות מתווך. המתווך הזה יכול לפעמים לסנן דברים שהם דברים שלא משמעותיים, אבל הם עלולים לקלקל ולפוצץ את הקשר, כשהקשר במהותו הוא מעולה. והוא יסנן ברוב חוכמתו, לפי הבנתו, מה כן ראוי, מה לא ראוי. העיקר לגרום לכך שיתייחסו נטו לנושאים עצמם, מה שבאמת חשוב, מידות, יראת השם, התאמה בסיסית, ולא דברים של פליטות פה או אמירות שאין להם קשר לנושא ורק עלולות לקלקל. מציאותו של מתווך גם גורמת לסילוקי נעימויות, מאמירות מסוימות, מהגשת מה שנקרא נייר עמדה על יכולות כלכליות או עניינים שקשורים למצב בריאותי, כפי שנתייחס לזה בהמשך, ודברים שהם באמת יכולים לתת גשר וסולם לתשובה שלילית בצורה שלא כרוכה באי נעימות, לומר למישהו בפנים, אני לא רוצה אותך, אתה לא רוצה אותי, לא מתאים, מקפיאים, ניסוחים דיפלומטיים נכונים ונדרשים לצורך הקהיית הקושי או הכאב, והשהיית או השהיית העניין, ועוד ועוד דברים. אבל כאן אליעזר נמשלח, וכמובן השביעו אותו לנהוג כדת וכדין, מחמת חומרת העניין, כפי שהסברנו בשיעור הקודם, מחמת שמדובר כאן על אם בישראל, יש ברית של אמהות, והאמהות הן קריטיות, הן מרכזיות ביותר בהקמת האומה היהודית, וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואת בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. וחזל בתורת כהנים במדרש הלכה של תנאים, בספר דברי רב דורשים את, את, את לרבות אמהות, יש ברית אבות, ברית אמהות. לכן חשוב ביותר בהקמת האומה, לאברהם לדאוג מי תהיה האמא שתקים עם יצחק את העם היהודי, והיה חשוב ביותר ליצחק ורבקה, עד כדי שאלות של קצתי בחיי, למה לי חיים אם הוא לוקח מבנות הכנעני בעלות המידות הקלוקלות, וככה הוא ישריש מידות קלוקלות של קנאה ותאווה וכבוד בשורשי העם היהודי, וכידוע כוח המוליד בנולד, וזה עלול להיות גנים משובשים, גנים מזוהמים שאינם טהורים. לכן הם התערבו מאוד מאוד בשאלה אל מי לפנות, לאיזה שורש טהור לפנות. לכן נות יצחק ורבקה שולחים את יעקב, כפי שהסברנו, אל לבן, שם נמצאות רחל ולאה. והנושא הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו, זה הנושא הנוסף שנקרא תפילה. אליעזר משתמש בכוח התפילה. הוא, כשהולך עם שליחותו, לאחר שהשביע אותו אברהם אבינו, פונה לבורא העולם. בורא העולם מזווג זיווגים. ישנם דברים שכתב הגאון בווילנה בספר תיקוני, אז בפירושו על תיקוני הזוהר, שבכל עניין יש עניין של השתדלות, כגון בבריאות, אדם צריך לאכול מזון בריא, להתעמל, לאכול כמויות נכונות, בזמנים נכונים. הרמב״ם מעריך על כך בספר משנה תורה להרמב״ם ביד החזקה, בספר המדע, בהלכות דעות, הרמב״ם אפילו כותב שרוב המחלות באות מתזונה לא נכונה, מהתנהלות לנכונה של החיים, ומי שיתנהג כפי שהוא כותב שם, אני ערב לו, כותב הרמב״ם, חותם ערבות שהוא יהיה בריא ועוד דברים שם. אז יש עניין של השתדלות בבריאות, וכמובן בלי סייעתא דשמיא שום דבר לא הולך, וברכתיך בכל אשר תעשה. אתה תעשה את ההשתדלות ותקיים ונשמרתם מאוד לנפשותכם, ואני אברך את מה שאתה פועל למען בריאותך. כנ"ל נאמר בנושאים של פרנסה, אדם לא ימתין שיפול לו מן השמיים משכורת או מזון או צרכים אחרים, הוא צריך להיות עוסק במה שנקרא יגיע כפיך כי תאכל, בזה אתפיך תאכל לחם, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר לו, וברכתיך בכל אשר תעשה. אני אברך אותך במה שאתה תעשה, אבל אתה תעשה, 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 ואני אברך את מעשה ידיך. כמובן, זה תלוי בדרגת הביטחון של כל אחד ואחד, ולפי רמת הביטחון שלו, כך היא רמת ההשתדלות. אבל יש עניין לעשות את ההשתדלות. לעומת זה, אומר הרב הגאון מווילנה, שבנושאי זיווגים יש הנהגה מיוחדת שמיינית, מיוחדת במינה. זה מה שנאמר בגמרא, אישה לאיש מהשם. הדבר הזה שנקרא זיווגים מן השמיים באופן ישיר, רק אל תקלקל. אתה תראה איך שזוגתך תגיע אליך. איך שבאיזשהו שלב הלב יתחבר אל המוח ויהווה הרמוניה אחת. מהשם אישה לאיש, אומרת הגמרא, הדבר זה למדנו מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. מה החידוש, שואל הגאון? הרי הכל דבר מהשם. החידוש הוא שרק מהשם. ללא כל צורך בפעילות, בדרך כלל, אל תפריע. אתה תראה שפתאום יבוא ידיד, יבוא שכן או תבוא שכנה, פתאום אתה תראה שמתרקם פה משהו, והדברים עתיקים, כדאי לקרוא כמה ספרים שיצאו בתקופה האחרונה על זיווג מן השמיים, עובדות מדהימות ומטלטלות לחלוטין. כיצד נוצרו זיווגים? הסטייפלר הקדוש, אביו של מרן, שר התורה של ליטא, היה אומר שהבורא עשה בין השאר את החשבונות של מלחמת העולם השנייה, כדי להביא לו את החתן שלו, הצדיק הגאון, רבי שאול ברזם, לביתו שתחיה הרבנית יוספה. בחור שבא מסקנדינביה, ובטלטול המלחמות מצא את עצמו בארץ ישראל, שאול ברזם, ומצא את עצמו כחתנו של מרנס, של רבינו בעל הקהילות יעקב. הבורא גלגל את המלחמה הזו, כדי שהחתן הצדיק הזה יבוא לכאן, וכאן אני אפגוש אותו והוא יהיה חתני. אז הדברים הללו הם כמובן שמיימיים, ולכן התפילה היא ממש חלק אינטגרלי ממנה, ולכן אליעזר מבקש מהבורא, עשה לי טובה, תעשה חסד עם אדוני אברהם, ואז הוא מסרטט איזשהו תסריט, ואומר, שאם תבוא נערה וקדע על שכמה, ותציע לי שתי אדוני, ואני אגיד לה, אולי הוא יתחיל ויאמר, הגמיעיני נא, השקיעיני נא מעט מים מקדך. הוא יבקש מעט מים, חצי כוס, כוס. אבל היא תענה ותאמר, שתי אדוני, הכל במסגרת התסריט של אליעזר. ולא רק שתי אתה, אלא גם גמליך השקה. יש פה 10 גמלים, גמלים יש להם מיכלים גדולים מאוד בקרבם, ספינת המדבר, אותו גמל. וגם גמליך אשקה, אותה ילדה שצריכה להתרוצץ הלוך ושוב ולשאוב מים מהבאר, לא, לפתוח ברז, ולהתכופף, ולסחוב, וכן הלאה. היא האישה שרוכחת. זאת אומרת, והוא לא, תפילתו התקבלה, ולא רק התקבלה, אלא טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, טרם האיש קילה לדבר, והנה, באה נערה וקדה על שכמה. יש להעיר שאותו ביטוי מופיע גם בזיווג של יעקב עם רחל בפרשת השבוע. האיש מדבר יעקב אבינו, אומר לאנשי המקום שם בחרן, אחי, מאין אתם? הידעתם את לבן? אתם מכירים, שמעתם על היהודי, על האיש הזה? אתם מכירים אותו והוא פותח איתם במילה של קירוב וידידות, אחי, אחי, לא מכיר אותם. אבל הוא אומר להם, כשהוא בורח מעיסה והולך לזיווג שלו לאחר 14 שנות לימוד בין גיל 63 ל-77, שהוא שכב רק לאחר 14 שנות התמדה, להתכונן לבית לא קל כזה כמו אצל לבן. אז הוא שואל אותם, אחי, הידעתם את לבן, בן נחור, שמעתם על הבן אדם הזה? אומר, כן, ידענו, השלום לו? ויאמרו, שלום, כן, הוא בסדר. והאיש טרם קילה לדבר, שוב אותו ביטוי. יעקב עדיין בשיחה איתם, והנה מגיע רחל עם הצון רואה. גם כן, תהליך שהוא רק מגיע ורואה את זיווגו, וזה מה שקרה כאן, גם השגחה פרטית מיוחדת, וגם הוליך אותנו לנושא הנוסף, ברור אינפורמטיבי. הוא רוצה, ולא סתם עושה איזה בדיקה באלמה, מתפלל עליה, אבל הבדיקה היא בתחום הכי מרכזי בזוגיות. איך אמר אחד המומחים הגדולים ביותר בעולם, אין זוג לא מתאים, בעיקרון כולם מתאימים, הם רק צריכים הדרכה איך להתנהל זה מול זו. אדם יכול לישא אישה והיא יכולה להתאים לו בתנאי שהוא יודע איך להתנהג, איך להתנהל, מה שנקרא מידות טובות, נסיעה בעול, מלחמה באגו, בנוחיות שלו. ברגע שהוא יודע ומתנהל נכון, יש כאן את הבסיס לזוגיות. ואכן המבדק היה על ידי זה שאליעזר אומר לבורא, אני רוצה לבדוק את המידות הטובות של הנערה הזו. האם היא תדאג לעצמה? אין לי כוח. תתנהלו בעצמכם. אתם 10 גברים, חסונים, חזקים, על גבי גמלים. אני הילדונת הקטנה צריכה לשרת אתכם, והם לא זזים. הם מחכים שהיא תבוא ותחזור, היא באה וחוזרת. והם רואים תופעה, אליעזר רואה תופעה מדהימה, שנדבר עליה בהמשך, היא רואה פה ניסים בשידוך הזה, מה הם עולים לקראתה כדי למנוע ממנה צורך להתכופף, וכשיש כיפוף, אז יש הבלטה של איברים, וחסר בצניעות, ומי שמצידה מקסימום צנועה, הבורא עוזר לה, שלא תצטרך לעמוד בניסיון אחר, ולא מביא אותה לידי שום משהו שהוא הפך הצניעות, כמו אצל אותה רות שנבחרה להיות אשתו של בועז, ומזה נוצר נצר למשיח, על ידי שהוא ראה שהיא לא מתכופפת, אלא מתיישבת, כדי שוב לא להבליט איברים, ביודעה את קדושת הגוף, ועד כמה הוא מרכזי. ולכן, עם כל זה, הגברים הללו לא זזים, והיא מביאה, והוא בודק אותה בנושא ששמו חסד. האם היא תאמר, אני לא פרייר, שאנחנו רוצים לפעמים לומר לאדם רחוק, ששואל אותנו, תן לי הבדל בין איש תורה לאיש לא על פי תורה. הבדל, לא רק בין גוי ליהודי, אפילו אולי בין יהודי ליהודי. תשובה על פי השקפת האלוקות בתורה הקדושה, ותשובה שאיננה ניזונת מתורה אלא מתקשורת, מהוויה או הבל העולמי של העולם. אז אני אומר לו בתור דוגמה, בדרך כלל מאפיינת, רובן אומר לשימון, עשה לי טובה, תעשה לי קוסטי. תשובה על פי תורה, איזו שאלה? מיד, ודאי. לא על פי תורה? מה, אני פרייר שלך? תעשה לעצמך, מה אתה רוצה ממני? זה ההבדל, האם אני חי למען עצמי או חי למען הזולת, מה שרב חיים ולוז'ינר כותב. כל תכלית האדם זה לחשוב ולערוך מערכות בטובת חברו. בוא נשאל ונשמע אם יש אג'נדה כזו במפלגה כלשהי בכנסת, בתנועה כלשהי בעולם, שתכלית חיי, לא שאני עושה פעולות הומניטריות, למה לא? תכלית חיי זה לדאוג לטובת הזולת. כל מה שאני פה, זה לא למען נהנתנות, ולא למען שום עניין אישי אגואיסטי, אלא אני חי למען הזולת, ובזה אני עושה חיקוי והולך בדרכי קוני. מה הוא רחום, אף אתה רחום. מה הוא חנון, אף אתה חנון. תכלית הטוב להיטיב. הטוב שמך הוא לך נאה להודות. הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך. הדבר הזה הוא בא לידי גילוי מרכזי בזוגיות, בנישואין. אני פה כדי לתת, אני פה כדי לתת. כל צד אומר זאת לשני. זה נקרא שכינה ביניהם. את זה בודק אליעזר, וזאת המבדק שלנו עד היום, כשהם מבררים הן על בחור או על בחורה. הנושא הראשון, מידות טובות. האם הוא כעסן? כעס הוא תולדה של גאווה, כך אומר רבנו חיים ויטל בספרו עץ חיים. למה אדם כועס? כיוון שהוא חושב שמגיע לו, הוא חושב שהוא צודק. הוא חושב שהוא במרכז, ומישהו עושה לא כמוהו. אני ראיתי פעם יהודי שכל רמזור אדום הוא כעס. כל שלט הצור הרגיז אותו. מי מדבר על עקיפה שהוציאה אותו מהכלים, אם מישהו עקף אותו. הוא כמובן במרכז, הוא מלך הכביש, האיש הזה. הוא מלך הכביש. בשבילו צריך לכרוע ברך, וכל הרמזורים עליהם להיות ירוק, וללא שום שלטי הצור או העת. ואף אחד אסור להתקרב אליו, הוא חייב לה... ברור, מגיע לו הכל, זה המבט הבסיסי שלו, זכותי, זכותך, זכותנו, כך מפמפמים ליומם ולילה, כך מפרסמים לו, מגיע לך, אתה קדוש, אתה מלך, אתה גדול, אתה המרכז, רק תיתן כסף, כמובן כל הפרסומים, רק תפתח את הארנק ותיתן את הכרטיס קרדיט, אבל אתה ואתה ואתה, הדבר הזה הוא כמובן מוליד באדם את תחושת האגו, ולכן כשמשהו לא הולך לו, יום אחד אין מספיק מים חמים להתקלח, הוא כבר לא בן אדם, הוא כבר כולו דבק, הוא כבר מתלונן וכבר בחצי דיקי וכולי. זה כמובן עניין של אגו, חס ושלום להתחתן איתו, זה כמובן תקלות על ימין ועל שמאל. כל מה שלא נוח, מיד הוא פרצוף חמוץ, מאחיר את האווירה והתוצאות בהמשך, כמובן בהתאם. האלף בית של צורת אדם זה על פי איך שהבורא התקין אותו, שיפעיל את השכל, האלוקים עשה את האדם ישר על ידי הצלם אלוקים, והימה, כלומר ההמון, כל המונה של רומי, המהלך הטבעי, הזרימתי, הספונטני, ביקשו חישבונות רבים, כפי שכתוב בספר קהלת. ואז זה כמובן מתחיל לעקם ולגרום לעקמומיות ומעוקלות. המלאק זה אותיות מעוקל, ולעומת זה ישראל זה אותיות ישר כל, ישר זה אותיות שיר. ישרות מביאה שירה. כמובן כשיש שירה יש שמחה. ולישרי לב שמחה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, להגיד כי ישר השם ושם עוז וחדווה במקומו. דבר שהוא ישר ולא יקמו אותו, ברור שהוא מעורר את האמת, את השמחה, את הצמיחה וכל הדברים הטובים. אז אליעזר בודק ואני בודק מה המידות. האם הוא כעסן? כעסן פירושו מונח לו משהו שמגיע לו. מישהו חולק על דעתו, הוא מתחמם. מישהו חוסם אותו באיזה מקום, הוא לא מערב את אלוקים שאלוקים החליט שהוא יחסם. הוא מייחס את החסימה לזולתו, אין בעל הבית. יש פה כנראה גם בעיה של מרכיב של אמונה, מרכיב של השקפה בסיסית של משהו אפיקורסי. כמובן מסוכן להינשא לאדם כזה. זה לא פשוט, זה מעורר ומביא פוטנציאל של תקלות והתנגשויות אחרי הצילומים היפים, אחרי האלבומים הדיגיטליים, אחרי כל היישומים של האינטרסים המשותפים, יבוא מה שנקרא התקופה הזורמת הטבעית, ואז ההתקלויות כבר בדרך. לכן אליעזר בודק מה טבעה, האם הוא בעל מידות טובות, האם יש לו את ההכנעה הבסיסית, האם היא תבוא ותראה אנשים ולא תחוס על עמלה ועל תרחתה, אלא תציע לא רק מעט מים, אלא תוסיף, הוא ביקש אליעזר רק על עצמו, והיא כבר מרחיבה את השירות שהיא נותנת, וגם מציעה מים לכל האורחים שבאים איתו, 10 איש, וגם את הגמלים שלהם להשקות, פה הוא רואה משהו שהוא לא אגואיסטי. בת כזאת תעבור הסברה על ידי שרה אמנו שיש בורא לעולם, ומישהו ארגן לה את הלבלה ואת הכבד ואת התחול, מיד תודה תהיתי. האווירה פה סינברה, האווירה בבית לבן או בבית בתואל. אין בעיה, זה אומר הרן בדרשותיו רבינו ניסים. למה בדקו רק בנושא של מידות, הוא אומר? מה עם הדעות הלא טובות שהיה שמה בבית לבן או בבית בתואל? זה ניתן לניקוי ברגע. זו אין בעיה. ברגע שהוא בסמינר שעושים לו במסגרות של תנועות התשובה, מסבירים לו ואומרים לו תזות יהודיות אמיתיות של למעלה מ-3,300 שנה, והוא שומע איך נראית המשפחה היהודית, איך נראית קהילה יהודית, איך חי הרמב״ם והרי מיגש, איך חי שמעון בן שטח ויהודה בן טבאי, אם הוא רק בעל מידות טובות ומסוגל לומר כן, אני חייתי בטעות, כן, טעיתי. כמה קשה לומר את החמש אותיות האלה. טעיתי, חייתי בשקר. זה לא קל. ואם יש לו מידות טובות, אפשר בקורס קצר. האמת כובשת, כשמראים את דרך התורה הקדושה. דרך היהדות של 3,333 שנות יהדות. ומציגים אותה לכל אדם, אבל בתנאי שהוא נטול נגיעות של אגו. לא רודף אחרי הנוחיות שמסנברת אותו בכל הרובדים של תאווה, קנאה, כבוד, כסף וכן הלאה. אלא באמת שופט אמיתי שרוצה לדעת, לא עורך דין שהוא בעל אינטרס חד לזכות את לקוחו, אלא הוא באמת שופט אמת, הוא יישאב אל האמת כמו שברזל נשאב אל המגנט. המסילת ישרים רבנו משה חיים לוצאטו כותב שהקדוש ברוך הוא נקרא מגנט, כך הוא כותב בתחילת ההקדמה, אבן השואבת, ונשמת ישראל היא כמו ברזל, והמצב הנורמטיבי ללא קלקולים, ללא עיקומים של מעוקל אותיות המלאק, זה שהברזל נמשך למגנט, דווקא נפשי אחריך, ביתמך ימיניך, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, זה המצב הנורמטיבי. זה המצב הישר, ישר זה קו ללא הפסק. מה שאין כן, הישרות כפי שאמרנו מביאה שמחה, לעומת זה מסופקות מביאה עצב. אין שמחה כהתרת הספקות. ספק בגמטריה המלאק, 240, כך אומר רבינו המהר"ל מפראג, ספק. המלאק מעורר ספקות, אולי ואולי ואולי, הספקות אוכלות את האדם וגורמות לו עצב, עצב, בכי. בכי מלשון מבוכה, כשהוא במצב מובך ובוכה. יש לו דמעה, והדמעה היא מלשון מדמע, מערבב, אין לו ברירות, אין לו ישרות, אין לו שיר, אותיות ישר, אין לו את הפיקודי השם ישרים, אז ממילו אין לו את המסמכי לב. אבל ברגע שהוא ישר, כפי שעשהו האלוקים, הגוף מיישר קו עם הנשמה, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, והגוף מיישר קו, מקופף אותו לרצון הנשמה, אין יותר מאושר ממנו. כל יום הוא יודע למה הוא קם, למה הוא חי, מה האתגר שלו, כל רגע הוא ממלא את הנצח שלו בעוד מצווה, בעוד מילים של תורה, בעוד חסד, הוא ממלא יעדים כל רגע ורגע. זה כמו אדם שמרוויח בפייס מיליארדים, כל דקה מכניס לקונטו, יש יותר מאושר, הוא מכניס אבל לא דברים חולפים, דברים נצחיים. זאת הסיבה שהבירור היה על רבקה בנושא ששמו מידות. לתקן מידה זה כבר קשה. איך אמר רבי ישראל ליפקין מסלן, תביא תנועת המוסר, לתקן מידה יותר קשה מללמוד את כל השס. לתקן מידה. הוא רתחן, הוא כעסן, הוא בעל תאווה, הוא בעל קנאה, הוא אגואיסט, הוא רק חושב על עצמו. כמה זה לא קל לתקן את זה. ביהדות לפחות מנסים להתמודד עם זה. זה כל מעשה עולם התורה, עולם הישיבות, עולם תלמודי התורה, עולם הסמינרים. כל עולם החיים היהודיים זה תיקון המידות, כך מגדיר הגאון מווילנה את מתווה החיים של האדם. כל מטרת האדם בעולמו, תיקון המידות, ואם לאו למה לא חיים, כך אומר הגאון מווילנה בספר אבן שלמה. דע לך זו מטרה, וזה מתבטא בנתינה. כל נתינה זה תיקון, תיקון, צא מהאגו, צא מהאגו, אתה גם תכיר את הבורא בסוף. כל המכיר בטובתו של חברו, סופו מכיר בטובתו של מקום. אתה תגיד תודה לחבר, בסוף אתה תגיע לבורא שנתן לך את האפשרות לעשות טובות, ולהפעיל לך את הדופק 60, 70, 80 פעימות בדקה, ולהפעיל לך את המוח, גם את האונה השמאלית וגם את האונה הימנית, וגם את החלק שנקרא באוזן תנוך, או כל מיני שבלולים שנמצאים שם, או אור טוף. מישהו ארגן לך את מערכת השמיעה הסטריאופונית שם, או הקואדרופונית, וגם את מערכת הדיבור. תבין, אדם קצת יוצא מעצמו, ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער, וירוץ לקראתם, כפי שאמר הרב שח, תראה, תראה, אל תהיה מצומצם לבטן שלך, תביט במבט של פרספקטיבה רחבה על המציאות, ואז תראה מצוקות של זולת, למרות שעברת ניתוח בגיל 99, ואתה ביום השלישי למילתך, אתה עדיין מסוגל לצאת מהאגו ולראות עוד אנשים, לחוש את מצוקותיהם ולהעמיד את עצמך לשירותם. בסוף אתה גם תגיע לבורא יתברך, אבל לעומת זה מי שיש לו חס ושלום כפיות טובה, כל הכופר בטובתו של חברו, הוא מתהלך מנופח וחושב, הכל מגיע לי, כך מפמפמים לי ברדיו יומם ולילה. זכותך, זכותי, זכותנו, הכל אתה. אז מה פתאום שיראה מישהו אחר? הכל מגיע לי, אני במרכז, זה מאוד קל להגיע למסקנה הזו, הועיל וזה מאוד נוח. ואשר על כן, כמובן, זה מאבד כל קשר לבניין אמיתי של זוגיות. מכאן אנחנו עוברים למרכיב נוסף בשידוך, והוא המרכיב של יופי ותכשיטים. רבותיי, אנחנו רואים שם דבר מעניין. הבורא מדגיש בשידוך הזה שאותה רבקה הייתה טובת מראה מאוד. לא סתם יפה. משהו מיוחד במינו. הדבר הזה מופיע גם אצל שרה אמנו, שאברהם אבינו מחמילה, ואומר לה, אתה ידעתי כי אישה יפת מראה את. קראנו כמה שבת בפרשת ויצא, על רחל שהייתה יפת תואר, פסוק מיוחד בתורה, אותו בורא. מדגיש כמה הנושא הזה היה מרכזי פה. ואת יפת תואר ויפת מראה. אומרים המפרשים, גם כל איבר ואיבר היה חטוב ומהונדס בצורה כל כך יפה ומרשימה במבנה שלו. וגם זה נקרא תואר, כמו במחוגה יתוארהו. החיתוכים, הזוויות הנכונות, הכיפופים הנכונים בכל איבר ואיבר. וטובת מראה, מסברים הראשונים, הכוונה היא המראה הכולל. לא רק כל פרט ופרט, כל איבר ואיבר, אלא יש מה שנקרא רושם כללי. היה גם מרשים ביותר. למה זה חשוב? מה פשר הצורך בתכשיטים? הוא הביא איתו פקטה, הוא הביא איתו צמידים, וכך וכך משקלם, הביא איתו נזמים, ומודגש הבורא יתברך שמו, וכך קורה בתורה חזון איש הקדוש, והבבא סאלי הקדוש, ובכל הדורות הם קוראים כל קדושי האומה, שהם כולם בפרישות אדירה ובקדושה אדירה, רואים ודרו, קוראים על היופי של אותם אמהות, ועל העצמה של היופי באמצעות אותם תכשיטים, מדוע זה חשוב? לכאורה, אדם שלא מבין מה זה יהדות ומסתכל מבחוץ על אותם חניוקים, על אותם חנונים, על אותם פרושים ומנותקים, מה פתאום יש פה כזאת דומיננטיות לנושא היופי ולנושא של התכשיטים? עד כדי כך שקראנו בפרשת ויצא שכשיעקב אבינו רושש על ידי אליפז ולקחו לו את כל המטען של התכשיטים שהוא הכין עבור רחל, אז כשהוא פגש את רחל למסבכה, ויב כיעקב, למה הוא בכה? הוא אומר רש"י בפירוש אחד, הוא בא בידיים ריקות, לא כמו אליעזר, שבא ונתן את כל התכשיטים האלה, הוא התבייש לבוא בעירום ובחוסר כל, כתוצאה ממה שקרה לו מאותו אליפז בן עשיו, שרושש את יעקב אבינו מכל ה... עוצמה הכלכלית שהוא הביא איתו כדי לשאת ולהיכנס למשפחת לבן. התשובה כתובה בחזל ואומר בורא העולם, דעו לכם, תכשיטים באישה זה דבר אדיר. לא נבראו תכשיטים באישה אלא כדי שתתקשט בהם בתוך ביתה. חזל אומרים, אין אישה אלא לתכשיטים. הבורא יודע איך הוא ברא את הבריאה הזו ששמה צלם אלוקים. הוא ברא אותה באופן שהיא תואב מאוד להתקשט. למה? לחזק את הזוגיות? להיות נאה בבית, ושם עם העמידה צאצאים אומרים חזל כמשה רבנו. אישה שמתקשטת בתוך ביתה זה דבר אדיר ומקודש ביותר, ויוצר פירות ופירי פירות מתוקים ביותר. אבל חוט השערה מבדיל בין גדר קדושה לגדר ערווה. אם היא יוצאת עם אותם תכשיטים, עם אותם לבושים מושכים לרחובה של עיר, אין לך פריצות גדולה מזו. כבר שהיא עושה את אותו כוח שהבורא נתן עוצמה לאישה, נתן כוח משיכה אדיר לאישה, בפרט כשהיא עוד יותר מטופחת ועוד יותר מקושטת, והיא לוקחת את הכוח המשיכתי הזה ומושכת אנשים אחרים, שם היא מחריבה את הזוגיות שלהם. ברגע שהיא נשואה לאברהם, והיא יוצאת החוצה המקושטת ויפה לרחובה של עיר, והיא מושכת לא את אברהם, אלא את יצחק, היא מפריעה לזוגיות של יצחק ורבקה. היא לא חולמת איזה נזקים וחורבנות והריסת הבית היא גורמת שם. לכן אומרים חז"ל, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך. אשתך היא דבר כמו גפן שעושה פירות, אשכולות ענבים אדירים, אבל בירקתי ביתך. שרה, שהייתה האישה הכי יפה בהיסטוריה האנושית, חוץ מחווה שהייתה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא ולא ילוד אישה, אבל מלבד חווה, שרה אמנו הייתה הכי יפה. אבל היא משתבחת על ידי המלאכים שנתחפשו לבני אדם ואמרו לאברהם אבינו, אשתך מאוד עד מאוד צנועה, תראה מה זה, דפקנו פה בדלת והיא לא קפצה לפתוח את הדלת. היא נשארה באוהל. לכן הם הסבו את תשומת ליבו של אברהם ואמרו לו, יש שרה אשתך? למה שאלו אותו איפה אשתו? מה לאותם אנשים זרים ולאשתו? איפה שמע את הדבר כזה? שאדם זר דופק בדלת, פותח לו את הדלת בעל הבית, שואל את הבעל הבית, איפה אשתך? מה זה? את השאלה הזו שואל רשי. אומרים חז"ל, הם רצו לחבבה על בעלה, הם רצו שהוא יגיד שהיא באוהל, ואז הם יגיבו, תראה איזה צנועה היא, אישה בתשעים. כאן ההתמודדות של התקופה שלנו, לקחת את הכוח המשיחתי האדיר הזה, כולל כשהוא מתוחשת ומקושת, לרחובה של עיר, למסכים, למערכות של ויזואליה ומדיה, אין חורבן גדול מזה לבית היהודי. לעומת זה, כשלוקחים את אותו יופי, את אותה משיכה אדירה, או משיכת תשומת לב, שהבורא חנן את אותה צלם אלוקים של האישה, ומרכזים אותה בתוך הבית היהודי, שם נמצא קודש הקודשים, דמות קלה וחתן, על גבי ארון ברית השם, זה הקרובים שהיו על ארון ברית השם, שם שורה השכינה. כשהם נמצאים ליד התורה, ליד אותה את לוחות הברית, זה שיא הקדושה בעם היהודי, שם נולד משה רבנו על ידי השליחים אמרם ויוחבד, שם נולד רבי עקיבא ושם נולד גם כל גדולי האומה. אבל כשזה מתפרס ומתפזר וגורם לחורבנות אדירים בהוצאת הכוח הזה החוצה, כמובן שהתוצאות הן הרות אסון. לכן, נלמד מפרשת השידוחים שהכוח הזה ניתן כדי לחזק את העיניים, את הקדושה של יצחק, עד שחזן אומרים שאם אתה רואה אישה יפה, בחק ירא שמיים תינתן. הגמרא במסכת סנהדרין בשם, בפרק חלק בשם ספר בן סירה, אישה יפה בחק ירא שמיים תינתן. למה זה חשוב לו דווקא לצדיק? כדי שיהיה לו שמירה, שמירת הקדושה, שמירת המחשבה. הלוואי שנזכה לשמר את הבתים שלנו, ומהבתים האלה יצאו פירות מתוקים, ויהיה אפשר לומר פירותיך מתוקים, שהם בעצם מביאים את האושר האמיתי בבית היהודי. הלוואי שנזכה לו ערב טוב ושלום רב, שנזכה להרבה בשורות טובות. תודה, תודה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. כל חי תמיד יקרים.